זה המשך דברי הביקורת הקשים של המהר"ל נגד דרכי הלימוד שהיו מקובלים בימיו, שאנשים עסקו בפלפול לפני שהם עסקו בידיעת הדברים עצמם, דהיינו המשנה. המשנה היא היסוד, היא עמוד הברזל שעליו הכל בנוי. אם אדם איננו יודע את המשנה, איך יעסוק בפלפולים? עמוד קופעין, עמודה שמאלית. מה כבר כל כך קשה? שורה ראשונה. טוב, בסדר. אז אם כך, יש ביקורת של המהר"ל, והוא מרחיב מאוד על הנושא הזה. וכל זה, אני קורא כאן בעמודה הראשונה, בעמודה השמאלית, שורה ראשונה, וכל זה הוא המנהג היותר רע, וכאשר הוא גדול, והגיע לתלמוד או לגמרא, זאת אומרת, זה הזמן שסוף סוף, הרי כתוב בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, אז היה צריך להיות שעד הגיל שהוא מגיע לגמרא, הוא כבר ידע את המשנה, אבל הוא לא יודע את המשנה, אז כשהוא מגיע לגמרא, היה ראוי שיהיה לו יסוד קיים. המשנה, שהיא היסוד שעליו נסמך הגמרא, כמו שאמרנו. כי זה מחויב מן השכל, שיהיה תורתו אשר היא קשה לקנות, ונוכל לאבד כזכוכית, שיהיה לו הכנה אל קיום התורה. ועל זה דרשו, ותחבולות תעשה לך מלחמה, וזה כמו שאמרנו, כי המשנה היא עמוד ברזל לתורה, ומי שחסר ממנו המשנה, אינו יסוד. ויותר על כל, שאינו מבקש ואינו חפץ, שיהיה קיום אל תורתו. שאינו חוזר על לימודו. יש עוד דבר, שאנשים מתקדמים בלימוד, בלי חזרות. זה אסון. כי גם אם אדם ילמד בצורה נכונה, ילמד משנה, אבל לא יחזור עליה. לא ידע. לא יופנם הדבר. זה לא רק בגלל שהחזרה היא גורמת שאדם זוכר יותר, אלא החזרה גורמת שאדם גם מבין יותר. לא הרי מה שלמדתי בפעם הראשונה, כי הרי מה שאני לא בפעם השנייה, והשלישית, והרביעית, והעשירית. לכן אומר המהר"ל, קטסטרופה קרתה בימינו, יותר על כל שאינו מבקש ואינו חפץ שיהיה לו קיום אל תורתו, שאינו חוזר על לימודו. אז מה תגיד, זה בזבוז זמן? לא. והראשונים, עם גודל הכנה שהיה להם לקנות התורה כמו שאמרנו, כלומר, למרות שהם היו אנשים סופר חכמים, היו גורסים יום ולילה בתורה, עד שקנו התורה, כמו שנמצא זה בכמה מקומות. והם, לעומת זה, כלומר, הלומדים של ימינו, אינם חפצים כלל שתהיה התורה קיימת אצלם, ועומדים בעונש הגדול אשר אמרו, השוכח דבר אחד ממשנתו. כן, מה המשך המשנה שם? הרי זה מתחייב בנפשו. כן, אז מה, לא, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. דייק. כן. אז זה אומר שהם עוברים על הדבר הזה, ואיך הוא השכחה בכל. וכבר בארנו במקום אחר בעניין זה, ובשביל כך אין אצלם מן התורה מאומה. חזק. עכשיו, בכל זאת, הדור, עם כל זה שהם לא יודעים תורה, הלכה הם יודעים או לא? אומר המהר"ל, הם יודעים קצת. איך הם עושים? ומה הם עושים לקנות דיני המצוות? הוא צריך בכל זאת לא להיכשל באיסורים. הם עוסקים בחיבור אחד מן הפוסקים, למען יקנה הדינים בדרך קצרה. ובזה הם הפך מה שיסדו בסידור חכמים. כלומר, האדם לומד רמב״ם, או לומד שולחן ערוך, ספרים כאלה, כדי לדעת את הדינים, בדרך קצרה. אומר המהר"ל, זה הפך כוונת הראשונים. מה שיסדו בסידור חכמים, כי המשנה היא קודם, ומן המשנה יבוא אדם אל הגמרא. ובדרך הזה קונה התורה שתהיה אצלו כאילן, אשר הוא שתול על פלגי מים, אשר פירי איתן ביתו, וכל אשר יעשה יצליח, או כמו שאמרנו, כי כך הוא סדר השכלי. והם באים מן הגמרא אל פסקי ההלכה, כלומר הם עוזבים את הגמרא הכוונה, אל פסקי ההלכה השנויים בקיצור, והנה הפכו האילן. כי השורש ראו שיהיה נטוע קודם, והוא נושא לענפים, והם עושים הפך זה. שהם לומדים גמרא ופוסקים, במקום ללמוד משנה, גמרא ופוסקים. בסדר? טוב. ויש לך לדעת, כי הראשונים שחיברו הפוסקים, אז כלומר, פה נשאלת השאלה, מה יש לך אתה, מהר"ל, שאתה מתנגד לקריאת, ללימוד ספרי הפוסקים? הרי הפוסקים שכתבו את הספרים האלה היו אנשים גדולים, ובוודאי הם התכוונו שילמדו את הספרים שלהם. אז למה אתה מתרגז? הוא אומר, יש לך לדעת, כי הראשונים שחיברו הפוסקים, לא היה חיבורם כלל על דרך זה, כי אם שיהיה הגמרה בהם בדרך קביעות, רק שיהיו הפוסקים מורה הדרך לאדם באיזה דרך ילך, כאשר עוסק בגמרה עד שילך בדרך הישר ולא יטעה ויבוא אל אמיתת ההלכה. כלומר, אלה שכתבו ספרי פסיקה התכוונו שקודם כל אדם יהיה בקי ישר והפוך בגמרה, ומתוך כך יגיע בסוף גם אל התמצית, אבל לא שיסתפק רק בתמצית.
לכאורה זה מיותר.
מה?
אם הוא למד מכל הכיוונים, מכל הזה, אז הוא לא צריך בכלל את ה...
אז אתה אומר, זה קצת מיותר. אם הוא כבר למד מכל הצדדים, בשביל מה הוא צריך ספרי פסק? בשביל מה הוא צריך? הוא צריך לדעת בסוף, למרות שאתה למדת את כל הכיוונים, אפשר להכריע לכיוון הזה. לכיוון הזה, יש תמיד ספק.
למדת או אמרת?
תראה, הפוסקים עצמם, באמת הם לא צריכים ספרי פסקים אחרים, בגלל שהם עצמם הפוסק. כן, אבל אני, שאני לא הפוסק הגדול, ואני מתלבט, האם כמו הרשב"א או כמו הרמב"ם? אז אני צריך שהטור יגיד לי איך מכריעים. זקוק לזה.
כי מה, צריך אישור לעצמו?
זה לא אישור לעצמו, הוא צריך להבין.
הוא אמור להוציא מהגמרא את הכל.
אם הוא מסוגל להוציא מהגמרא את הכל, שיוציא מהגמרא את הכל.
הוא רק צריך חיזור, שלא
טעה. נכון, זה קצת, זה כמו אישור כזה. טוב. ויש לך לדעת, כי הראשונים שחיברו הפוסקים, לא היה חיבורם כלל דרך זה, כי אם שיהיה גמרא בדרך קביעות, רק שיהיו הפוסקים מורה הדרך לאדם, וזה דרך ילך, זה כיוון כזה, כאשר עוסק בגמרא, עד שילך בדרך הישר ולא יטעה ויבוא לאמיתת ההלכה, כי דרכי הגמרא ונתיבותיו נעולים וחתומים מאוד מאוד, ומי ימצא דרך אשר ילך בו, לפיכך חיברו הפוסקים למצוא דברי חפץ. ובדבר הזה הרחנו במקום אחר, ואיך יפלי השם את מכותינו. הפלא ופלא. כי הדור שהוא בעצמו רחוק מן התורה, היה ראוי שיעשה הכנות ותחבולות ראויים, וכל זה שיהיה להם התורה, ואנו עושים הפך זה. וזהו שאמרו, ויפלא השם את מכותיך, הפלאה זו היא שכחת התורה. איך הוא יודע? שהפלאה פה, ויפלא השם את מכותיך, זה שהתורה נשכחת? הוא אומר ככה, שהפסוק, ויפלא השם את מכותיך, פירושו של הפסוק הוא, שהקדוש ברוך הוא ישכיח ממך את התורה. אז אני שואל, איך הוא יודע? שזה הפירוש של הפסוק. לא יודעים? אני אגיד לכם למה אתם לא יודעים. כי אתם עברתם על דברי המהר"ל. שהמהר"ל אמר לחזור על הדברים שלומדים. הרי בתחילת הפרק הוא הביא גמרא שאומרת את זה. נכון? בתחילת הפרק. כן, כן, הוא הביא את הגמרא שאומרת ויפלא השם את מכותיך שזה שכחת התורה. בעמוד קס"ו. אז אתם רואים עד כמה שצודק המהר"ל? שאם לא חוזרים אפילו דברים שנלמדו בתחילת הפרק, שנלמדו לפני שבוע, נשכחים מאיתנו.
זה מראה שאנחנו אנושיים,
אתה צודק, וזה מראה שהמהר"ל צודק.
תמיד.
נכון?
כבר הפוך.
טוב.
נכון,
והיית צריך לדעת מאיפה המהר"ל יודע את זה. נכון, אתה טוב, אתה יודע.
לא איפה אנחנו ידענו.
אתה יודע שאנחנו יודעים איפה המהר"ל יודע? מהגמרא שהוא הביא לפני כן. נכון? טוב.
אם אני מבין, לפי זה כל קיצורים שיצאו, קיצורים, לא שכן ארוך, זה תקלה גדולה.
נכון. לפי זה ספרי הקיצורים הם תקלה. אני לא אומר שאין בהם תועלת, אבל יש בהם גם תקלה. לפי זה. נכון? זה מה שאומר כאן המהר"ל. גם הגאון מווילנה אמר את זה, נכון? אגב, צריך להבין, מתי התחילו להיכתב ספרי קיצורים של הלכה?
במאה השנים האחרונות.
לא, ב-200 שנה האחרונות. ואני אגיד לכם למה זה נכתב. זה נכתב, למשל רואים את זה בספר חיי אדם. הוא כותב שהוא כותב את זה בשביל אנשים שנוסעים רחוק מן הקהילה, כי הם הולכים ליריד בלייפציג. וביריד הם רחוקים ממורה הוראה, ואז אנשים לא ידעו מה לפסוק. ולכן הוא כתב להם ספר, בשביל מי שנמצא בנסיעה. אם נשים לב, בכל הקהילות העתיקות, בעלי המנהגים העתיקים, שבהם אנשים לא זזו מהמקום, גם לא נכתבו ספרים של פסק. יש הרבה קהילות כאלה, שאנחנו עכשיו עושים מאמצים כדי לברר מהם המנהגים שלהם, לא בגלל שהמנהגים הם לא נכונים, זה מנהגים ותיקים ועמוקים מאוד, מיוסדים מאוד, אבל מעולם לא תרחו החכמים באותם המקומות לכתוב את המנהג, כיוון שאף אחד לא זז מהמקום. רק אחרי שאנשים התחילו לזוז, אז היו צריכים לעלות על הכתב את המנהגים של קהילתם. משהו לך דוגמה פשוטה. קהילת חלב, שהיא קהילה ותיקה בעם ישראל, נכון? עוד בימי הרמב״ם היו יהודים בחלב, קהילה של תלמידי חכמים וכדומה. עד המאה ה-20. עכשיו מחפשים בנרות אנשים זקנים מחלב שעדיין זוכרים מה היה המנהג. כי הם מעולם לא כתבו אותם. בסדר? עכשיו, לעומת זה, ספר חיי אדם נכתב בשביל אנשים שנוסעים. גם אותו דבר, ספר קיצור שולחן ארוך של הרב גנצפריד. הוא נכתב בשביל אנשים שנוסעים.
אז זה כולה בסדר, זה סיבה של אז. אבל כן. מה היום? הרב מרדכי שבריא, הרב
עובדיה. אז היום
שקורא. הם היה סיבה, נגיד.
כן.
עם ישראל לא רוצה, לפעמים הוא רוצה רק לדעת את התמצית של ההלכה כדי לעשות.
אז זה בדיוק מה שהמהר"ל אומר שלא לעשות את זה. כן? כלומר, במיוחד שיש בעיה נוספת בקיצורי הספרים, זה שקיצורי הספרים הם טובים בשביל מי שנוהג באופן מסוים, לא בשביל מי שנוהג אחרת. כלומר, ההלכה מעולם בעם ישראל לא נפסקה מספרים. ההלכה תמיד, מאז ומעולם, הייתה נפסקת על פי הנהוג באותה קהילה. ואחר כך היו מסתכלים בספרים כדי לבדוק מדוע מה שנוהגים זה נכון. ולא האם מה שנוהגים הוא נכון. זה כלל גדול. הדברים השתנו בימינו, שכחו את המסורת של התורה שבעל פה, אז המצב יותר גרוע מאשר בימי המהר"ל לפי זה. כן? שאנשים כבר לא יודעים את מסורת עצמם אפילו. מדוע? בגלל שהם לומדים מספרים.
כן, אבל בקשה. המקור של המנהג הוא הלכה.
זה בדיוק מה שאני אומר. מה זה מנהג? זה, כאן אולי המילה מנהג צריכה בירור. היא מטעה, המילה הזאת. המילה מנהג יש לה שתי פירושים. המקור, המשמעות הראשונה של המילה מנהג זה הלכה.
אז זה של הורים אחרים?
סליחה, אני באמצע המשפט, זה מאוד יפריע לי. אם אני צריך להתייחס לדברים שלך, אנשים לא יבינו מה אני רוצה לומר. אולי אפילו בעצמי אני אתבלבל. אז אני מציע שתיתן לי לגמור את המשפט, בבקשה. כן, המילה מנהג בעברית יש לה, בעברית אני מכוון רבנית, יש לה שתי משמעויות. המשמעות הראשונה של המילה מנהג זה הלכה. המשמעות השנייה של המילה מנהג זה מנהג. לכן, כשאומרים, המנהג במקום פלוני הוא כך, אין הכוונה שזה משהו כזה אוורירי. אלא שככה פסק באותו מקום. במקום שבו פסקו כרשב"א בדבר מסוים, אתה יכול להחליף את המילה הזאת בנהגו כרשב"א. זה אותו הדבר. בסדר? לכן אי אפשר לשנות מנהג, כי המנהג הוא הלכה, כמו שאתה אומר בצדק. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד דברים שלא הובאו בשום מקור ונהגו בו העם, וזה נקרא מנהגים. בנוסף. כן, בבקשה? לא. אתה רואה שלא צריך אפילו שאלות. אם אתה נותן לגמור את המשפט, אז זה חוסך. חוסך את הצורך לשאול שאלות.
אז במקרה של חלב.
כן.
זה היה הפוך מהמנהג שמקור הלכה.
למה?
כי אמרו שהם בירו את זה בהלכה אחרי שהם נהגו ככה.
אני אסביר לך משהו. כשאומרים שיש מסורת אבות, נוהגים כך מדורי דורות. מה פירוש נוהגים כך מדורי דורות? פוסקים כך מדורי דורות. זאת אומרת שלפני 500 שנה היה חכם שפסק כך. ומאז הוראתו ממשיכה. זה נקרא לנהוג. עכשיו אתה מסתכל, אז אתה לא יודע, אולי לא למדת את החכם הזה. אתה רק יודע שהסבא שלך ככה עשה, אז אתה עושה. יום אחד אתה הולך לישיבה, מתחיל לדעת ללמוד, מסתכל בספרים, רוצה לדעת מדוע סבא עשה ככה. אז אתה מסתכל בפסקים. ואז אתה מגלה, זה היה כדעת פלוני. בסדר? לא שבגלל זה צריך לשנות בגלל שמישהו בדור שלך החליט שזה לא נראה לו ופוסק אחרת. כן.
אז כל הדברים באמת לבוא
איתי עצם
סבא, איך
נהגו בתימן, מה שהסתכל לספר. בוודאי. לכן, אדם צריך קודם כל לשאול מה הסבא שלי עושה או עשה, ואחר כך להסתכל בספרים, מדוע הוא צודק. לא, זה בשביל העשרה, יש העשרה. העשרה זה שאתה רואה בספרים למה הוא צודק. בסדר? לא האם הוא צודק. אנשים באים, למדו 6 חודשים בישיבה, חוזרים הביתה, אומרים, סבא, לא ככה עושים. למה? ראיתי מודפס. והסבא יש לו ענבה. הוא אומר, מודפס, טוב, אז נשנה. ואז מנהג של 1,000 שנה, טרח, במחי יד, נמחק. כן, בבקשה.
אבל בכל זאת, המנהג, וכן נהגו, הוא יותר קל מעליך.
לא.
בדרך, אני יודע, לא. אני יודע שפעמים המנהג יותר מעליך.
לא, לא, סליחה, זה לא מנהג יותר... הביטוי וכן נהגו, פירושו, וכן פסקו. זאת אומרת, זה פסק, אסור לי לזוז מפסק.
כן.
אם הרב פסק, אסור לעשות אחרת.
כן, אבל לפעמים השולחן ערוך מביא לי למשל דבר מסוים אסור, אבל וכן נהגו.
לא, מה שכתוב בשולחן ערוך, אסור, אבל נהגו להתיר, פירוש הדבר, שהדבר הוא שנוי במחלוקת, שיש אוסרים ויש מתירים. ואף על פי שדעתו של השולחן ערוך הייתה שאם היו שואלים אותו הוא היה עוזר, מאחר ופסקו הקדמונים כדעה המתירה, אז מותר. זה פסק. לא, זה בא להסביר לך את ה... לא, סליחה, זה בא להסביר לך את לשונו של מרן. זה הכל. מה אתה אומר?
כן, לשון
שירצה
זה כאילו פסק.
נכון, זה פסק. נוהגים להקל, פירוש הדבר, מותר. בסדר? טוב, בבקשה.
מה יעשה אדם שאין לו מסורת אבות?
מה יעשה אדם שאין לו מסורת אבות? גר? גר?
גר הוא יהודי שנולד ללא...
יהודי שנולד מה?
ללא אבא.
ללא אבא, נו אז מה?
נולד מלשאול.
מה זה לא מלשאול? איך הוא יודע שהוא יהודי?
אמא יהודי.
אז זאת אומרת שיש מסורת במשפחה שהוא יהודי. אז יש מסורת. והמסורות שנשמרו במשפחות חילוניות הן יותר חזקות. פשוט מאוד, משום שהחילוני לא מתכוון לקיים את ההלכה. אז הוא לא מעוות את זה לפי הצרכים שלו. הוא זוכר שסבא רבא היה עושה ככה. בסדר? אני אספר לך סיפור. פעם מישהו בא, אמר לי, תגיד, מה המנהג שאני צריך לנהוג? באיזה סידור להתפלל? שאלתי, האם כבודו אשכנזי או ספרדי? אמר לי אשכנזי, אבל זאת לא מספיק, מדוע? כי הוא רוצה לדעת אם להתפלל בנוסח אשכנז או בנוסח ספרד. שניהם נוהגים אצל אשכנזים. אז שאלתי, מאיזו גלות הסבא שלך? כי הוא בא במשפחה חילונית. הוא אמר, סבא שלי מרומניה. זה מסבך, מדוע? כי ברומניה היו יהודים שעשו כך, היו יהודים שעשו כך. אמרתי, אף אחד במשפחה לא יודע. הוא אמר, תשמע, אפילו סבא שלי חילוני. אמרתי, תשאל את הסבא שלך, כשהוא היה ילד, והיו לוקחים אותו לבית הכנסת. האם הספסלים היו מסודרים שורות שורות או בעיגול? שאל אותו. חזר, אמר, שאלתי את הסבא, הוא אמר שכשהאבא שלו היה לוקח אותו לבית הכנסת, אז הספסלים היו שורות שורות. מה?
אשכנז.
אז אמרתי לו, אם כך, תתפלל אשכנז. היה מבסוט, סוף סוף תתפלל קצר יותר.
למה?
כי הסידור מסביב זה מה שהחסידים לקחו, אלה שנוהגים לדעת הספרד, בהשפעת הספרדים. מובן? אז לפי זה אתה יכול לדעת. אין דבר כזה משפחה בלי מסורת. לא קיים.
וגר לוקח מה שהוא רוצה.
הגר זה משהו אחר. גר יעשה מה שהרב שלו יאמר.
אדם שאין לו אבא.
יש אדם שאין לו אבא, אתה אומר. הוא לא גדל עם אבא, הוא יודע שיש לו אבא. אין לו שום גישה. אז הוא הולך לפי המקום שהוא בו גדל. דהיינו, החברה שבה הוא גדל. אם הוא גדל בבית כנסת כזה, בית כנסת כזה, כי זה הוא קובע. כן, זה מחייב. זה לא בכאילו. זה לא מרשמלו לקראת סוף קומזיץ. כן?
שמעתי
שהרבן
אותה אומר שמנהג זה כזה
כעדום. נכון. מה שאמרו שמנהג אותיות גהינם, זה נכון. זה נכון. אז מה? לפעמים צריך להיות בגהינם.
הוא רוצה להגיד שהרבה תופסים טרמפ על זה.
מה?
על המנהג.
יש הרבה שתופסים טרמפ על המנהג. כן, עושים טרמפ דרך גהינם. כן, עד. אתה יודע, יש סיפור מעניין על הרמה, רבנו משה איסרלס, גדול הפוסקים של אחינו האשכנזים. היה רב צעיר, הגיע לעיר קרקוב, כן? הוא נהיה הרב של קרקוב, שבפולין. העיר חשובה, עיר ואם בישראל, ליל שבת הראשונה שהוא עושה בעיר, אחרי התפילה, אומרים, טוב, תודה רבה, אנחנו שמחים שיש לנו רב חדש, חוץ מזה, אומר הגבאי, מזל טוב למשפחת פלוני ומשפחת אלמוני. ניגש אליו הרמה, שאל, תגיד, למה אמרת מזל טוב למשפחות האלה? הוא אומר, כי השבוע הנשים שלהן צריכות לטבול במקווה. אז הרמה הזדעזע, אמר שזה לא צנוע, מה פתאום, אל תעשה את זה יותר. טוב, אל תעשה את זה יותר, אחרי כמה זמן באות הבלניות אל הרמה, אומרים לו, הנשים יפסיקו לבוא למקווה. התברר שאנשים היו משוכנעות שאי אפשר לטבול אם לא אמרו להם מזל טוב בליל שבת אחרי התפילה. מה עשה הרמה? החזיר את המנהג. צריך להיזהר, לא לבטל גיהינם. טוב, בבקשה.
הרבנים שקודם היום לבטל מנהג, אז זה עושה שזה לא בסדר.
נכון. אלף.
כמו מה להתייחס?
מה?
כמו יש להתייחס עם זה? אתה
שואל אותי אם אני צודק או לא.
לא, מה אתה צודק? לא אמרתי מה אתה צודק. אמרתי מה הרבנים האלה שאומרים לבטל.
נו, אז מה? נו, אז מה?
זה בסדר, ואיך לנהוג? שהוא כותב למשל, הבן שלך כותב לברך אחרי הדלקת הנרות.
אז מה?
הרב הוא מדבר לבטל את המנהג.
מה אתה רוצה ממני?
לפי מה ללכת?
לפי מה ללכת? אדם, אתה שואל פה שאלה יפה. על פי מה אדם צריך לנהוג? באופן כללי, אתה רוצה תשובה?
כן.
על פי הרב שלו.
בסדר, אבל מה מנהג אבותיו?
הרב צריך לפסוק לפי מנהג אבותיו.
זה לא מסתדר.
למה זה לא מסתדר? אדם...
מה מנהג אבותיו?
סליחה, רק שנייה, תקשיב עד הסוף. אם בא אדם אל הרב ואומר לי, כבוד הרב, מה הדין? אז הוא יגיד, ישאל אותו, מאיזה עדה אתה? מה מנהג אבותיך? ולפי זה יפסוק.
אתה רואה הפוך, אבל...
מה, אני רואה הפוך. למה? אני לא עושה הפוך מזה. זה לא? למה? זה בדיוק מה שאני עושה. סליחה, למה אתה אומר שזה הפוך? זה בדיוק מה שאני עושה.
לא אתה, אבל לא אתה מדבר עליך.
אז בגלל זה. אתה מבין, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אתה מקשה שאחרים לא עושים מה שאני עושה. זה לא קושיה. זה אומר שאני עושה כך, ויש אחרים שעושים אחרת.
על סמך מה הוא מסתמך?
על מה הוא מסתמך?
כן, הרב עובדיה, בכל אופן זה...
סליחה. אני לא חייב לתרץ כל מי שלא חושב כמוני. הלאה.
אם אתה לא מוצא את ה... כי הוא אמרנו שההלכה בסוף זה כזה אישור למה שאתה... למה שכבר יש לך. אבל אם אתה לא מוצא את בסוף ההלכה...
אם אנחנו לא מצליחים לדעת מה נהגו אבותינו...
אני יודע מה נהגו אבותיי, אני פשוט לא יודע על מה... כי אני לא מוצא...
אתה לא מוצא את המקור של דברי אבותיך? לא משנה, תמשיך.
תמשיך לעשות...
כן, בוודאי. עד שיהיה אבות הייתי חכם גדול, אסביר לך למה הם עשו את זה. בסדר? אני רוצה לומר לכם ש... ב-98% מהמקרים, שאנשים באו ואמרו לי, מה שאנחנו עושים בבית זה לא בסדר, תמיד מצאתי מקור למה שהם עושים בבית. והסברתי להם למה זה בסדר. טוב. כן?
בעניין מה שנהגו לעשות בבית,
כן.
שאלה קצת, אבל אין פה חשש לטלפון שבור, מבחינת הדקדוק.
אתה שואל, האם אין חשש על ידי בהסתמכות על מה שהולך בבית, האם אין חשש לטלפון שבור, של שבירת המסורת, של שכחה וכדומה? זה השאלה שלך?
אני לא בטוח בפי השאלה במסך. הכוונה שלי, זאת אומרת, האם בפרטים של ההלכה, כיוון שזאת אומרת, היא לא, זאת אומרת, היא נהוגנת במסורת, זאת אומרת, בעל פה, ולא זאת אומרת, על משהו כתוב שהוא נכנס לפרטי הפרטים, אז האם אין חשש, זאת אומרת, באופן כללי אני ידע איך נהגו אבותיי, אבל לפרטי ההלכה אני לא, שם אני אקשה.
אתה שואל, האם לא ייתכן שבהסתמכות על מסורת שבעל פה, שניקשל בפרטים? אמנם בדבר הכללי נדע, אבל בפרטים ייתכן שניקשל. עד כאן שאלתך?
כן.
תשובה, בוודאי שתיקשל. וגם אם תקרא מהספרים, תיקשל, אותו דבר. כלומר, אבל ייתכן שתיקשל יותר. זאת אומרת, האדם הוא יצור שכחן, יצור טועה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. כך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עושים טעויות. ועל מנת כן בחר בנו. על דעת הטעויות שלנו. רק אתה טוען שמסורת בעל פה היא יותר עשויה לטעות מאשר מסורת שבכתב. ואני טוען בדיוק את ההפך הגמור. דבר שהוא כתוב מטעה. ודבר שהוא בעל פה בדרך כלל נשמר בנאמנותו. לכן עדיף לטעות בטעויות של המסורת שבעל פה מאשר במסורות, מאשר לטעות בטעויות של מסורת כתובה. בסדר? ובכן, בואו נמשיך כאן בדברי המהר"ל, כי כל מה שהבאתי כאן זה קלקולים נוספים על הקלקולים שהמהר"ל מדבר עליהם. בסדר? טוב. אז וכל זה, וזהו שאני קורא כאן בעמוד קע"א בשורה שנייה, כן? בעמודה הימנית בשורה השנייה. וזהו שאמרו, ויפלא השם את מכותיך. הפלאה זו היא שכחת התורה. איך המהר"ל יודע ש ויפלא פירושו שכחת התורה? הוא מביא מהגמרא שהוא הביא בתחילת הפרק. כל הכבוד, אני רואה שאתם יודעים. זה בגלל שחזרתם. תן. אף כי פירשנו זה, כמו שאמרנו, יש לפרש גם כן, הרי שם המהר"ל הסביר מדוע זה נקרא ויפלא, הוא נתן גם הסבר. הוא הסביר בגלל שהתורה היא דבר מובדל. ולכן כשיש פגיעה בנבדל, זה עוד יותר חמור, זה פלא. אבל יש לפרש גם, כן? כי המכה שהיא באה לאדם ממקום אחר, ואין ביכולתו לעמוד כנגד זה, אין זה מכה שהיא פלא. אבל שכחת התורה היא מצד האדם עצמו, ואילו דבר זה שאין חוכמה אצלנו, ודאי אין זה פלא. כי ודאי היה לדורות הראשונים שכל יותר, אבל שכחת התורה הוא הפלא. כלומר, זה שאנחנו לא מבינים כמו הקדמונים, זה לא אשמתנו. זה לא נקרא מכה מופלאה, זה נקרא ירידת הדורות. אבל זה שיכולנו לתקן את זה על ידי לימוד, נכון, ועל ידי חזרות, ואנחנו לא עושים את זה, אז זה פלא גדול, שאדם יש לו מכה, ובידו לרפא אותה, והוא לא מרפא אותה. כן? אחר שלמד התורה, הוא כבר יהיה אצלו מה שלמד, וישכח אותה. דבר זה אין תולה בשכל כל כך, שתאמר שאין שכל האחרונים דומה לראשון, תגיד שזה בגלל שאנחנו לא חכמים כמו הקדמונים. לא, כי ההסרה והשכחה הוא על ידי האדם עצמו, כמו שאמרנו למעלה. כי אנחנו הפושעים על זה, בזה, ועל זה אמר, ויפלא השם את מכותיך, אף לבפלא, עד שראוי שיהיה האדם משתומם על זה. טוב. שלום כבוד הרב. אבל לגר, איך הוא בוחר את רבו כדי שיתגייר, כדי להתגייר אחר כך? איזה מנהג לבחור מלכתחילה? תודה. הוא יבחר איזה רב שבראש שלו. מה שנראה לו. הרב יש לו כובע יפה, או יש לו אף עגול, כל מיני דברים כאלה. בוקר טוב כבוד הרב, לגבי מנהג סבי, אם המנהג שלו לא מתאים לרוח התקופה, וחכמים גדרו גדרות על כך, אז למה בכלל חכמים גודרים גדרות אם הם לפעמים סותרים מנהג? לא הבנתי בדיוק, זה יותר מדי כללי. אם הייתי יודע את הפרטים של מה מדובר, הייתי יכול יותר להתייחס אל השאלה. סליחה. אמנם, כאשר מגיע לימי הזקנה, הוא כבר שרו ממנו ימי הילדות, אשר בימי הילדות הוא אוהב לרדוף ולנצח בהלכה. הן בפלפול שיש בו ממש, הן בפלפול שאין בו ממש. ויכול לומר כי יודע צייד אני, ולעת זקנתו כבר שר תשוקה זאת מאיתו. הוא מוצא עצמו חסר יראה, חסר ויראה אחר איתו. כמו שאמרו זל פרק אלו עוברים, רב יוסף ברד רב יהושע בן לוי, יחלש. כן, כלומר, הוא קרא לו לרב יוסף ברד רב יהושע בן לוי, נהיה חלש, כלומר, זה נהיה חלה. והתנגד, והוא מת. מה זה מת? מת מוות קליני. כאן המהר"ל מדלג על כמה מילים מהתלמוד, ואחר הוא חזר לחיים. כן, הוא חזר. אמר לאבוע, מה יחזית? אז שאל אותו רבי יהושע בן לוי אביו, תגיד, מה ראית כשהיית שם במוות קליני? אמר לה, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. כלומר, אנשים שבעולם הזה הם בתחתית הסולם, שם הם בראש הסולם ולהפך. אמר לו, בני, עולם ברור ראית. זה לא נכון, אתה ראית את העולם האמיתי. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי הרוגי לוד, שאין כל ברייה יכולה לעמוד במחיצתם עד כאן. מה זה הרוגי לוד? זה הרוגי מלכות. מדובר על שני גויים שמסרו את עצמם להריגה בשביל להציל קהילה בישראל, בלוד. זה היה שהייתה בת של הקיסר שנאנסה או שנהרגה, אני לא זוכר בדיוק, רצו להאשים את היהודים, באו שני האנשים האלה, אמרו מה פתאום הולכים להאשים את היהודים שלא עשו שום דבר, אנחנו נלך ונודה במקומם. הודו ונתלו. אז זה הרוגי מלכות, אומרת הגמרא, הרוגי לוד, אין כל ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. עד כאן דברי הגמרא. ויש לשאול, מה עניין אלו שניהם זה לזה? אשרי מי שבא ולימודו בידו והרוגי לוד. כן, זה שני דברים שלכאורה שייכים לסוגיות שונות לגמרי. אז למה רב יוסף ברד רב יהושע בן לוי, כשהוא היה ברקיע, שמע את שני הדברים האלה ביחד? אבל פירוש זה, כי מפני שהעולם הבא הוא עולם קדוש נבדל מן הגשמי, והעולם הזה הוא עולם גשמי. ולכך היו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כי כאשר תלמודו בידו הוא שכלי. ולא כן כאשר אין עמו התורה, ותורתו הוא הספר המונח על השולחן, שבשביל זה אינו אדם שכלי, ואין עולם הבא שהוא עולם הנבדל בלתי גשמי, ראוי לו. ולכן אמרו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שבזה נחשב אדם שכלי, מוכן אל העולם הנבדל על בי הבלתי גשמי. זה הנקודה האחת. אגב, פה שמתם לב, כן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? למה אני קורא תלמוד, הרי מודפס פה גמרא. והרי הסברתי שיש הבדל משמעותי. אני לא יודע אם הסברתי ככה, אבל אתה שואל, מדוע פה כתוב מודפס גמרא ואני קורא תלמוד? זאת השאלה? התשובה היא פשוט מאוד. בגלל שבמקור היה כתוב תלמוד, זה צנזורה הכניסה את המילה גמרא. אני מסביר לך שהמהר"ל בחיים שלו לא כתב גמרא. הוא כתב תלמוד. פה, הציטוט. מדוע הצנזורה? זו שאלה אחרת. אני אסביר לך מדוע הצנזורה. בתולדות הדפוס העברי הייתה תקופה שהנוצרים לא נתנו להדפיס כל דבר. והיו מילים שהיה אסור לכתוב בספרים. למשל את המילה גוי. היה אסור לכתוב את המילה גוי. אז במקום המילה גוי היו כותבים עקום. עובד כוכבים ומזלות. עד כדי כך שבאחד הגמרות כתוב מבוא הפסוק, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. כי אסור לכתוב את המילה גוי. אותו דבר הייתה תקופה בגרמניה שהצנזורים לא הסכימו לכתוב את המילה תלמוד. כי המילה תלמוד נחשבה כספר נורא שתוקף את הנצרות. המילה גמרא הייתה מותרת. לכן בהרבה מקומות במקום תלמוד כתבו גמרא. גם כשזה לא שייך לעניין, זה בדיוק דוגמה לזה. ותלמודו בידו כתבו גמרא בידו, זה לא קשור לעניין בכלל. עד כדי כך שאפילו באחת הערים של גרמניה הדפיסו גמרא, כתבו גמרא בבלי. כן? לא תלמוד בבלי, אלא גמרא בבלי. ולכן, כשאני קורא דברי המהר"ל, אני קורא לפי האמת ולא לפי הזיוף. עד כאן ברור. בסדר, עד. וכן היו אומרים, אז זה לגבי תלמודו בידו. מי שיש, בוקר טוב, הרב, כבוד הרב. אנחנו רואים בהלכה הרבה גדרים, זה כבר ראינו. כן. הרבה גדרים אשר נוצרו עם הזמן כדי למנוע מכשלה, והרבה פעמים הגדר שגדרו מבטל את עשיית המנהג. אז איך להבין את הדברים של כבוד הרב? אני פשוט לא מבין, מה זה מבטל את המנהג? הגדרים שגדרו הם המנהג. למשל, חכמים גזרו שלא לטלטל מוקצה בשבת. התורה לא אסרה את זה, וחכמים גזרו. אז אנחנו נוהגים כדברי חכמים שלא לטלטל מוקצה בשבת. מה הבעיה בזה? כן, בבקשה.
אולי אפשר לתת דוגמה מן המציאות. אצלנו בעידה, במוצאי שבת, בהבדלה, כן? נהגו לעמוד.
נו.
בא הרב, בפסק הלכה של הרב עובדיה יוסף, ואמר שצריכים לשבת. שאלה. אז ביטלו את המנהג לעמוד.
שאלה. בקהילה שלך, זה מדובר שבבית הכנסת היו עומדים בעבדה?
בבית הכנסת.
כן. אז ההלכה היא כמו שעשיתם פעם. דהיינו שצריך לעמוד בהבדלה, כי דבר שהוא בציבור, כבוד הציבור מחייב שהוא יהיה בעמידה. כמו כל דבר שמצאנו שעומדים לכבוד הציבור.
אבל מצד המעשה הם ביטלו את המנהג, וזה אולי...
למעשה בא מישהו ואמר להם שזה לא בסדר, וכיוון שהם אנשים יראי שמיים, תרגום לעברית פריירים, שינו את, מה, את, את התנהגותם, והחליטו להשבת בהבדלה בבית הכנסת.
זה למעשה השאלה של השואל.
זה, לא, זה לפעמים. השואל, אתה אומר שככה אתה מסביר את השאלה של השואל. שהשואל אומר שלפעמים באים רבנים ואומרים להפך המנהג המקובל באותה קהילה.
ואז מבטלים.
ואז מבטלים בגלל שהרב אמר אחרת. כן?
כן.
והשאלה אם זה בסדר. אז אני אומר, זה לא בסדר. אלא אם כן, יש באמת, באמת, באמת סיבה טובה. אבל סתם ככה, לא מבטלים מנהג של דורי דורות, כי בדרך כלל הוא נכון. בגלל שסברת הרב היא סברה של אדם בדור אחד, והמנהג הוא סברה של 20 דורות. זה כל היפה. כן, כן.
אז אם יש מנהג לקהילה בגלות, שבגלות כבר 4 שנים,
נו.
זה לא סיבה לקהילה?
המנהג של עם ישראל זה לחיות בגלות. ככה אתה אומר.
לא, בשביל
האחרונות. רגע, אתה שואל, אני רוצה להבין את השאלה שלך. אתה אומר, יש מנהג של עם ישראל לחיות בגלות, אם כן צריך להישאר בגלות. כן, זו השאלה? האם זאת השאלה? יפה. נכון, היה מקום למחשבה הזאת. אלמלא שעם ישראל, בכל הדור, ברגע שהייתה לו הזדמנות לעלות, היה עולה. יש מקומות שלפעמים התרגלנו, זה נכון, התרגלנו. אז התרגלנו לעשות דברים רעים, למשל להיות בגלות.
אולי זה דוגמה למנהג
אותיות
גיהנם.
הנה, זה דוגמה למנהג אותיות גיהנם. זה ממש ככה, כי הגלות... כן, כן.
איפה הגבול של המנהג? למשל, אני יודע, יש קהילות שהיום מדליקים חשמל ביום טוב.
אתה שואל, איפה הגבול של המנהג? אתה יודע...
תקופה אחרונה, או זה צריך להיות שורשים מאוד
טוב? אתה שואל, הרי יש קהילות שנהגו להדליק חשמל ביום טוב. נכון?
כן.
גם אני. אגב, בילדותי, המנהג היה, בכל הקהילות הספרדיות, להדליק חשמל ביום טוב. לא הייתה קהילה ספרדית בישראל שלא הייתה מדליקה חשמל ביום טוב. בימינו, גברה דעתם של רוב הפוסקים הסוברים, גם ספרדים בתוכה, שאין להדליק חשמל ביום טוב. האמת היא שבדבר הזה קשה לומר שיש מנהג, מדוע? משום שרבי יוסף קארו לא כתב בשולחן ערוך, מותר להדליק חשמל ביום טוב. הוא גם לא כתב, אסור להדליק חשמל ביום טוב. מדוע שכח רבי יוסף קארו לעשות את זה? אני לא יודע. אבל מאחר, ואין מסורת ספרדית לגבי הדלקת חשמל ביום טוב, זה אומר שכשהופיע החשמל, נחלקו הדעות. אלה אמרו מותר, אלה אמרו אסור. אתה לא יכול להגיד שבזה יש מנהג מדורי דור. אלא יש מורים כך, יש מורים כך. אגב, יצוין בנושא הזה, שאפילו למי שאוסר, אפילו האוסרים כתבו שלא למחות בידי המתירים.
אז בקש.
לא, אבל לא למחות, לא למחות. ואני מכיר, אני חייב יותר מזה. יש אנשים שעדיין עושים את זה. עדיין מזה. למשל, אני זוכר שביום טוב של ראש, ביום טוב, במנחה של חג השבועות. השנה. שנה שעברה, כלומר. קפץ החשמל. בתפילת מנחה, והיה צריך לי, אני הייתי צריך לתת שיעור מיד אחרי מנחה. והייתה בעיה, מה עושים? אין חשמל. אבל בדיוק היה שם יהודי, נכד של הרב שלוש מנתניה, שסבא שלו מורה, להדליק נר, להדליק את החשמל ביום טוב עד היום הזה. אז אמרתי לו, תשמע, יש לך הזדמנות, לך תדליק. הלך והדליק. בסדר? טוב. בבקשה. ונתתי גם שיעור בבית הכנסת, הסברתי מדוע זה בסדר.
השאלה שנייה, על התנזור. היום יש אפשרות לתקן, נכון?
כן.
למה לא מתקנים? יש סיבה?
אתה שואל לגבי הצנזורה. הרי יש היום אפשרות לתקן, מדוע לא מתקנים? האם יש סיבה? עד כאן שאלתך. תשובה, מתקנים.
מתקנים?
בוודאי שמתקנים. היום, כשמדפיסים ספרים, מתקנים. כלומר, אם יש מספיק כסף ותשומת לב, אז עושים את זה. אם אין כסף ואין תשומת לב, אז לא עושים את זה. כן? מה? יש באמת כאלה שכתבו את זה. יש כאלה שאמרו, נכון, צנזורה, צנזורה, אבל זה השגחה, לכן צריך להשאיר את זה. מערכת כוח השמרנות בישראל. כן, מה אתה אומר?
איך דעת הרב בנושא הזה של מנהג וכולי? יש מקור כלשהו שאני יכול, כשנימד זה פלוני אחר, שהוא רב לא רבו, שיכול לקבל את זה, או שזה דעת סברת הרב, או...
האם יש מקורות למה שאני אומר? כן, כל הפוסקים.
יש מקום מוקד שאני יכול להפנות מישהו, כשאני אומר מישהו את זה, והוא כדי שהוא...
האם יש מקורות? כן, יש מלא מקורות. למשל, אבל זה צריך לדעת ללמוד, זה לא פשוט. זה למשל בספר תמים דעים של הראב"ד, יש שם תשובה בשם רבי נוי גאון שאומר את זה מפורש. יש לי בחור שלמד פה במכון מאיר בזמנו, אסף 80 עמודים של מקורות רק על הדבר הזה. כן, יוסי שקורי. יוסף שקורי, כן, מזיכרון, לא מזיכרון, מי? כן, מזיכרון יעקב. אז הוא אסף, כן, זה מעניין אותך. דדו, שלח לי את זה.
באמת?
לא באמת, נתן לי את זה מודפס. כן. טוב, הלאה. עברתי על זה, הערתי הערות. טוב. איפה אנחנו? וכך היו אומרים, עכשיו אני פה, אז עד עכשיו דיברנו על אשרי מי שבא לכאן. המשך בוקר טוב כבוד הרב, לדוגמה, לא לטלטל בשבת, אך לפני גזירת חכמים לא לטלטל, אבותינו נהגו כן לטלטל, אז איך להבין? כי המנהג של עם ישראל זה לקיים גזירות חכמים. גם זה מנהג. למשל, אני שואל אותך שאלה, איך אתה בכלל הקלדת היום, הרי אסור להקליד בשבת? מה התשובה? היום לא שבת. אבל זה מבלבל. כי אתמול אני הקלדתי, היום אתה אומר לי לא להקליד כי עכשיו שבת. מנהג עם ישראל לעשות מלאכה ביום חול ולא לעשות מלאכה בשבת. אותו דבר, מנהג עם ישראל לקיים גזירות חכמים. זה בדיוק הגדרה של גזירה. הרב משש מגן על המנהג להדליק ביום טוב חשמל אם צריך, כגון במדרגות, מובא במכתב בספר מקראי קודש לרב הררי. נכון. רבנו, מה עם המנהגים והפסיקה בזמן סנהדרין? דרך אגב, מה תוקפה של הסנהדרין המתחדשת? אם יש לך פסק מפורש של הסנהדרין, אז עושים כמו שהסנהדרין אומרת, מובן מאליו, מה זאת אומרת? מה תוקפה של הסנהדרין המתחדשת? גם אני שואל. עכשיו, כן.
אנחנו רוצים אחדות בעם ישראל. ואנחנו רוצים שכולם יעשו אותו דבר והכל. מה שיקרה, אף פעם לא יהיה תמימות דעים. זה עושה ככה נשאר בשלום, וזה עושה ככה, וזה עושה ככה, וזה עושה ככה.
אתה שואל, איך תהיה אחדות אם כל אחד עושה ככה, וזה עושה ככה, וזה עושה ככה?
אני מרכז את הכל, מכה אחת, וזהו.
שאלה יפה, אתה רוצה תשובה? אין לי בעיה שכולם יעשו אותו דבר, אבל על פי זה סמכות. אתה צריך סמכות, אתה לא יכול להמציא שחייבים לעשות. מה, ראה, אתה אומר רבנים הראשיים, מכוח איזה סמכות?
מכוח סמכות שהעם בחר בהם.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. הרבנות הראשית יש לה סמכות לתקן תקנות. זה מה שיש לה סמכות. היא לא יכולה להכריע במחלוקות בהלכה. אין דבר כזה. אלא מה? מי שיש לו סמכות להכריע, זה או הרב של האדם, ואז נשאר נקודתי בשביל אותו אדם, או הסנהדרין. אז אם תקים סנהדרין, תהיה רציני, אז נוכל לדבר על ייחוד ההלכה. אז סתם ככה אתה לא יכול להמציא. אגב, אני בעד נוסח אחיד. שלא תבין אותי לא נכון. אני בעד נוסח אחיד, והוא שזה יהיה הנוסח שלי. כלומר, אתה רואה, אני הלכתי לקראתך, תבוא לקראתי. אני בעד זה שיהיה נוסח אחיד, ותבוא לקראתי שזה יהיה הנוסח שלי. מה, אי אפשר להתפשר קצת? כן. שלום כבוד הרב. רגע, יש פה שאלות. מה, אינטרנט יותר מכולנו? תזכור, מכון מיר זה ענף של האינטרנט. מה לגבי חוקי מדינה שנהגו בהם בפועל? למשל, ענישת גנב בגופו. האם יש להסתכל על דינא דמלכותא כמנהג, גם אם זה נוגד דין תורה? טוב, זה כבר סוגיה רחבה. מה תוקפם של חוקי הכנסת, תקנת הציבור, ערכאות שבסוריה וכדומה? זה באמת נושא הרבה יותר רחב. בוקר טוב כבוד הרב, אם אני נהגתי עד היום לא להדליק אור ביום טוב, וביום טוב אחר הדלקתי, האם יש על מי, יש לי על מי לסמוך? לא, כי אתה צריך היית לשאול את הרב שלך אם לעשות את זה או לא. אם הרב שלך אומר לך מותר, מותר, אומר אסור, אסור. כן.
מה זה
אומר שהרבות
יכולה לתקן תקנות? מה הגדרה של תקנה?
מה הגדרה של תקנה של הרבנות? למשל, זה שאומרים הלל ביום העצמאות. זה סמכות של הרבנות לתקן. ואז אסור לעבור על דברים. זה שחייב אדם לזון את ילדיו עד גיל 16, תקנה של הרבנות הראשית. חייבים. וכדומה.
רק תקנות חדשות,
לא מנתי. תקנות ישנות הרבנות לא יכולה לתקן, כי הן ישנות. לכן לא הבנתי את השאלה. האם אפשר לבטל תקנות ישנות? כן, אפשר לבטל תקנות ישנות. יש איזה תנאים. יש תנאים מתי אפשר לבטל תקנה, מתי. טוב. אבל נמשיך בשורה השנייה של העמודה השמאלית. וכך היו אומרים, אשרי הרוג ילוד. כן? הרי הייתה השאלה של המהר"ל, מה הקשר בין אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, לבין אשרי הרוג ילוד? כי גם אלו, בשביל שמסרו נפשם למוות, ולסלק גופם בשביל קידוש שמו, בוודאי הם ראויים לעולם אשר הוא בלתי גשמי, מאחר שנתנו עצמם להריגה, לאבד גופם הגשמי, בשביל קדושת שמו יתברך. ולכך, כאשר מגיע לעת זה, אז לכן יש קשר בין שני העניינים. מי שתלמודו בידו, הוא קשור אל העולם הנבדל, אל העולם הבא. מי שמוסר את נפשו, קשור אל העולם הנבדל, אל העולם. עכשיו, כן.
חסידי
אומות
העולם, למשל בשואה, אפשר לשים אותם באותו מעמד שלהם? אבל מסכול הוא לא הולך לגיהנו. חסידי אומות העולם.
אתה אומר, אנשים שהצילו יהודים בשואה?
כן.
בסיכון נפשם?
כן, אין ספק.
נכון, אז זה שייך במידה רבה לזה. לא, יש הבדל בין מי שנהרג בפועל לבין מי שלא נהרג בפועל.
בהנחה שנהרגו, אז הם כאילו באותו מעמד שלהם?
יש בגמרא על אותו כסדור מזומן לחיי העולם הבא. נכון, יש דברים כאלה.
מה
הוא זוכר
חסידות
העולם? מה?
מה הוא זוכר? ביחס ליהודי.
מה הוא זוכר? אני יודע, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא זוכר. ולכן... איך ריבונו של עולם דן אנשים, זה אני מציע להשאיר את זה לריבונו של עולם, הוא מטפל בזה יפה מאוד. ולכן, כאשר מגיע לעת זקנתו, עכשיו הוא חוזר לנושא הזה, כאשר רואה נפשו חסרה, כי הרי הוא כל הזמן עסק בפלפולים, אז יוצא לפי זה שהוא לא למד משנה, הוא מבקש לקלוט התורה, אז זה כבר קשה. בוודאי נאמר עליו, כשרציתי לא רצית, אף אתה כשתרצה לא רצית. כי אי אפשר לקנות התורה לעת זקנתו. וזה הולך, מגיע לך, מה?
אם ישוב, מיד תקבל
עליו. בסדר, זה מצד עבירה. שאם אדם עושה תשובה, הוא נסלח. בסדר, אז מצד זה שהשם סולח לו, סולח. אבל תורה לא יהיה לו.
וזה גם סוג של
רעזה
שהוא לא
עצה תורה. בסדר, אז עכשיו הוא יתקבל, ואז מה, זה עושה אותו יודע תורה?
לא,
שאפשר לא רק
להתקבל.
להתקבל, כן. הוא רצוי לפני השם בסדר, אבל ללמוד תורה הוא לא יכול. כי הוא זקן, קשה לו.
אבל הבא איתה, אבל מסיים
בידו. מה?
הבא איתה, מסיים בידו.
מסיים בידו, וכמה יצליח? מסיים, זה לא... צריך שמצידו יהיה כוח. אין לו כוח, הוא לא מסוגל ללמוד יותר.
אבל אם זה לפום
צהרה,
אם אדם בא...
לא אמרתי לפום צהרה, אגרת, שכר יהיה לו, אבל תורה לא יהיה לו. נכון? זה מה שהוא אומר.
אם הוא אומר, אני רוצה
שכר
שלי...
שכר זה משהו אחר, אנחנו לא מדברים על השכר עכשיו.
אם הוא אומר, אני רוצה השכר שמגיע לי, לפום צהרה, אני רוצה שהשכר
שלי... אבל אנחנו לא מדברים על השכר, זה לא מה שמעניין אותנו כאן. אנחנו מתעניינים בשאלה אחרת, האם יהיה לו תורה או לא יהיה לו תורה.
אז אם האדם אומר, השכר שלי, אני רוצה אותו, שיש לחיים
לו תורה. אדם, נגיד, יקדיש את שכרו כדי שהוא יוכל ללמוד תורה? מה זה, מה זה מגיע? זה טריקים?
לא,
זה מצווה. אבל לא, זה טריקים. האם אדם שאין לו שכל, פתאום יהיה לו שכל רק בגלל שהוא מוכן לשלם על זה כסף? או שכר? לא משנה, זה לא. זה לא.
מסירות נפש.
אז מסירות נפש, נו, ואז מה?
מסירות נפש זה כוח ש...
ואז אתה רוצה שיעשה נס. אז אתה רוצה שיעשה נס, כי מסירות נפש עושה ניסים.
בעולם של
מסירות
נפש זה לא
נקרא נס, זה נק... אל תסדר. אתה אמרת שבעולם של מסירות נפש זה כבר לא נס, זה טבע. אבל זה דבר שהוא נס ביחס לטבע.
אבל הוא עושה נס.
הגמרא אומרת, לא כדבריך, הגמרא אומרת מדוע הראשונים נעשו להם ניסים, כי הייתה להם מסירות נפש. אז תראו שהגמרא קוראת לזה ניסים. בסדר? אז הגמרא קוראת לזה ניסים. אז בבקשה, לא לתייח. עכשיו, אתה אומר ככה, אתה מציע שאדם יהיה לו מסירות נפש כזאת, שמכוח מסירות נפש יעשה לו נס. ואז יוכל כן ללמוד תורה. בסדר, אז זה דורש מסירות נפש. כולם מסוגלים? כולם עושים? לא. הלאה. אז מה שהוא אומר כאן, כי אי אפשר לקנות התורה לתקנתו, במיוחד עם כל השנים הוא למד את זה עקום. לא, רבי עקיבא זה לא היה כך. לא, רבי עקיבא לא מוכיח את זה. בגלל שרבי עקיבא לא למד לפני זה. כלומר, יש הבדל בין מי שלמד עקום ועכשיו רוצה ללמוד ישר, שזה בלתי אפשרי, לבין מי שמעולם לא למד. רבי עקיבא כשהוא לא למד, אז הוא לא למד. כשהוא למד, הוא למד נכון. כבוד הרב, אם אנחנו, חוץ זה הוא לא היה זקן, הוא בן 40, ספק לו. כבוד הרב, אם אנחנו עכשיו, ברוך השם בארץ ישראל, אתה נכנס לכל בית הכנסת, וכל אחד נוהג ממנהגי אבותיו. מדוע לא מוצאים עכשיו חכמי הדור נוסח אחיד לכולם? ואני שואל, מדוע שימצאו נוסח אחיד לכולם? אני, כשאני רואה אנשים, ממש מפריע לי. אני רואה שיש להם עיניים, אוזניים, אף, פה. מדוע לא לעשות את הכל עיניים? זה כל כך יותר אחיד, פחות מסבך. או הכל מוח. הנה, המוח זה הרי האיבר הגדול, החשוב ביותר באדם. אז אולי נעשה אדם שכולו מוח. זה לא יותר יפה? מה זה התאווה הזאת לאחידות? אי אפשר קצת לסבול את השונות? שוני זה כל ההבדל. שהרי דבר חי הוא דבר רב פנים, מגוון. עכשיו אתה אומר לא, אם אין אחידות, אין אהבה. אז מה אתה אומר? אני יכול לאהוב אותך רק אם אתה כמוני. סימן שאני שונא אותך. כלומר, הדיבורים על אחידות בשם האהבה, הם בעצם מכבסת מילים לביטוי, אני שונא אותך. אהבה אמיתית, זה שאני אוהב אותך בשונות שלך. אתה לא אני, ואני לא אתה. ואני אוהב אותך בגלל שאתה אתה.
למה אתה בעד נוסח אחיד?
מדוע אמרתי לפני כן שאני בעד נוסח אחיד?
אבל
הוספתי לזה. אבל כמוני. מכאן היית צריך להבין שהדברים נאמרו בדרך הלצה וחוש הומור. אבל לא תמיד אני דואג לציין שמה שאני הולך להגיד הוא עכשיו בהומור. בסדר, אני מסתדר. זה אשמתי. מה? מה מידת סדום?
אני אומר לך.
לא, זה נקרא דור הפלגה. שדור הפלגה אמרו, מאחר וההבדלים גורמים למלחמות, אז אבא נבטל את ההבדלים וכולם יהיו אותו דבר. זה נקרא אחידות. זה דור הפלגה. טוב, איפה היינו? וכן היו אומרים, אשרי, לא, סליחה, אני... ובמדרש. מחורף עצל לא יחרוש. מחורף או מחורף? אמר רבי שמעון בן יוחאי, זה שאינו לומד תורה בילדותו, ורוצה ללמוד תורה בזקנותו, ואינו יכול. וזהו, ושאל בקציר ועין, פירושו, כי מפני השכחה אין התורה עומדת בו. ואין לדבר הזה תקנה לצאת ממנו, אם לא, שיתחברו. עכשיו המהר"ל אומר, אז מה צריך לעשות? עד עכשיו בכיתי, אומר המהר"ל. מה אני מציע? אין הדבר הזה תקנה לצאת ממנו, אם לא שיתחברו חיבורה או חבורה קדישה יחד, להיות תלמוד תורה שלהם כאשר היה אצל הראשונים, ללמוד מקרא, משנה, תלמוד, ולחזור תלמיד על גרסתם ולא יסור מזה. ומי ששונה לבנו ללמוד תורה, ילמד אותו עד שהוא בקי במסכתה אחת או שתיים, שישגור מאוד בגמרא. ואם הולכים בדרך הזה ומלמדים לאחרים שילכו גם כן בעקבות הראשונים, בוודאי עליהם אמרו בירושלמי, תניא רבי שמעון אומר, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אם ראית דור שנתייאשו מן התורה, עמוד התחזק בה, ואת מקבל שכר כולם. מה היא טעמה? הפרו תורתך? את לעשות לשם, עד כאן. ואין הפרו תורתך יותר מזה, כאשר אין התורה נמצא אצל האדם. וכלל הדבר, כל מה שלמד האדם לא יוסר ממנו ולא יובד מה שתערך וקנה. ובזה יהיה עולה מדרגה אחר מדרגה. כלומר, המהר"ל כאן מזמין את האנשים לחזור, לבנות בית מדרש נורמלי. לא כמו הטיפשים בדור הזה, יחשבו כי יקנו התורה במעט זמן, עד שיהיה נחשב כאחד מן החשובים. לבסוף לא נמצא אצלו אף דבר מן התורה. כל זה ראיתי בעוונותינו הרבים, ועל עצמי את עונן ועקונן, על חסרוני, והוא יתברך המשלים חסרון ברועיו, ישלים חסרוננו וימול את אורלת לבבנו במהרה בימינו. אמן. אמנם עם כל זה אין עליך לומר חס ושלום כי יש שינוי לתורת משה, או שתאמר שתהיה שכחה לתורת משה. כן, הרי זה חוזר עכשיו לנושא הכללי של הפרקים. האם ייתכן שהתורה תשתנה או שתשתכח? לא. למרות כל המצב המדורדר הזה, שמעורר את קינתו, קינה, כן? קוף יוד נון ה, של המהר"ל, אבל בכל זאת, התורה לא משתכחת. ואפשר שיגיע הסתלקות התורה מכל וכל, חס וחלילה. כי דבר זה, הכל הוא מצד המקבל. ואין נקרא הסרה מצד המקבל, אף אם נאמר שתשתכח לעתיד תורה מישראל, לא נחשב זה שינוי כלל. כי המקבל מקבל מה שאפשר לו לקבל, ולא נחשב שינוי כאשר אי אפשר לו לקבל. ואם יקבל דור זה הרבה ודור זה מעט, לא נחשב שינוי בעצמה של תורה, כי נתינת התורה קיימת בלי שינוי. דבר זה רמוז חכמים ואמרו, כל גדול ולא יסף, מי ולא יסף, מלמד שכל של הקדוש ברוך הוא קיים לעולם, לעולמי עולמים. כמו שהביא מדרש זה רשי זל בפרשת בית חנן. ורצו בזה כי כל הקדוש ברוך הוא שנתן התורה והשפיע אותה לישראל היה בלי שינוי, כי הוא התברך משפיע התורה והחוכמה תמיד בלי שינוי כלל, כי אין שינוי בתורה. רק ישראל באותו דור היו רואים לקבל מאיתו השפעת התורה והיו מקבלים הכל, ולא היה ראוי לזה דור אחר. מכל מקום, כולו של הקדוש ברוך הוא נצחי בלי שינוי, רק השינוי הוא מצד המקבלים. ודבר זה רמזו חכמים בברכת התורה, ברוך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וחתימת הברכה, ברוך אתה נותן התורה, לשון הווה ולא נתן התורה. ולפיכך התורה היא נצחית מצד עצמה בלא שינוי כלל. אף אם היה היה שינוי מצד המקבלים, כי דור זה מקבל בפחות ודור זה מקבל ביותר, אבל שתהיה שרה לתורה מישראל לגמרי, דבר זה אי אפשר, כי כבר אמרנו, כי התורה היא צורת ישראל לגמרי. לכן תיקן משה שלא ישראל שלושת ימים בלא תורה, כמו שאמרו בפרק מרובה, והלכו שלושת ימים ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו אין מים אל התורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים, כיוון שהלכו שלושה ימים בלא תורה נלאו וכו'. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קורין בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקורין בשני בשבת ומפסיקים בשלישי וברביעי, וקורין בחמישה בשבת ומפסיקים בערב שבת, שלא יעלינו שלושה בלא תורה שלושה ימים. עד כאן. כן, התקנה לקרוא את התורה בשבת שני וחמישי. הרי כי מיד שלא... זה בפסוק בספר שמות, בפרשת בשלח. הרי כי מיד, אחרי קריאת ים סוף, הרי כי מיד שלא היה להם שלושה ימים, שהיא הצורה לישראל, וכאשר הם בלא צורה, הם נוטים אל החומר והם מפעלים, כמו כל דבר שהוא חומרי ומתפעל ונילא, לכן תקנו, שלא יפרשו מן התורה שלושה ימים, ואז לא ילאו לצד החומרי, ודבר זה מבואר, יש פה שאלה, האם הסנהדרין יאחדו את כל החומרות, או שסוף סוף נאכל קטניות בפסח? מה, זה כזה חשוב לך קטניות? טוב, עד כאן להיום.